שבוער עניין הדיומה, השנגיע לנו בחג הקרוב, פסח, עניין של קריאת ים סוף. כידוע לכם שאדם צריך לזכור יום יום, צריך להזכיר עניין של קריאת ים סוף. בדף שיש לפניכם, בציטט ראשון, אתם רואים משנה ברורה בסימן סמך וו אומר, בשם הירושלמי, פרק ה' של ברכות, שכל יום ויום אדם צריך להזכיר ארבע דברים. יציאת מצרים, מלכות שדי, מכת בכורות, וקריאת ים סוף. אתם שמתם לב? זה נמצא בעזרת. שם הביטוי, אמת מצרים גלתנו, בבית עבדים פדיתנו, כל בחורם הרגת, וכוח ישראל גאלת, וים סוף להם בקעת, וזה דין טיבעת. הרשב"א, על ברכות י"א אומר, שזה מעכל ואפילו בדיעבד. זה פלא, אפילו בדיעבד, כאילו לא יצא ידי חובת, באחד קריאת שמע. לא פוסקים ככה, ושבור אומר זה רק לכתחילה. אבל אלה ארבע פינות היסוד שאדם צריך להזכיר בברכה האחרונה של קריאת שמע. מה עניינם? עניין יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא הוליד אותנו כעם, להוציא גוי מקרב גוי. היינו ממתת שערי תומה, היינו דומים למצרים. רק דבר אחד, או ארבעה דברים, ארבעה דברים הבדילו בינינו לבינם. שכתוב מדרש, ויקרא רבה למד ב' שלא שינו שמם, לא שינו לשונם, לא גילו סודתיהם לגויים, לא התערבו בעריות, לא התחתנו גויות, והיהודיות לא התחתנו גויים. אחת הייתה פרסמה המקרא, שלומית בת דברי, למדתי דן, אבל ככה שמרו טהרת המשפחה. אבל לא היה לה מצוות. בהגדה של פסח אומרים, ועד עירום ועריה, עד שהשם נתן להם דם פסח ודם מילה, לא שמרו שבת, לא שמרו ברית מילה, שום דבר לא שמרו. טבעו בבוץ של המצרים. היו מצרים. המדרש אומר, כמו להוציא עובר מבטן הפרה. יציאת מצרים, השם פדה אותנו מבית עבדים. פסוק ראשון של עשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא די, לא רק ארץ מצרים, מבית עבדים. אומר מהר"ל בספר גבורות השם, שכל העולם הם עבדים, עבדים ליצרם, עבדים לתכונות רעות שיש בלב האדם. אנחנו יצאנו מזה, אנחנו בני חורין. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. הם עבדים, ואנחנו בני חורין. כי אדם שהוא מכור, שהוא מעשן ולא יכול להפסיק, שהוא שתיין ולא יכול להפסיק, שהוא כועס ולא יכול להפסיק, הוא עבד. רבי יהודה הלוי אומר, כל העולם עבדי עבדים, הם עבדים לעבדים אחרים. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, בני חורין שעושים את הנכון, את האמת, את היושר, את ההגינות. זה השם הוציא אותנו ממצרים, מן המצרים, הלכנו למרחב. הדבר שני, מלכות שדי, שהשם הוא המציאות היחידית המוחלטת שיש בעולם. כל דבר בעולם חולף, עובר, מתעדה. מים, שים את זה בכלי, אחרי שנה, שנתיים, חצי המים יש. עץ נרכב, מתכת מתקבלת חלודה, בד, נשחק, כל דבר בו, אפילו בניין הזה, בעוד 500 שנה לא יהיה פה. יהיה בניין אחר, בגרי שחקים. אין שום דבר קיים מציאותי לעד. כל דבר, זה היה פעם שלא היה כאן, ותהיה תקופה ששוב לא יהיה פה. דבר יחיד שקיים לנצח נצחים, שלא התחיל ולא נגמר, אלא הוא קיים ביציבות, זה הקדוש ברוך הוא. השם אחד. כך הרמב״ם מסביר ביסודי התורה, פרק א', ארבעה סעיפים ראשונים. אין עוד מציאות חוץ מהשם. הכל חולף. הוא יציב. זה מלכות שעדה קיבלנו ביציאת מצרים. הדבר השלישי, שהגמרא בירושלמי אומרת שאנחנו צריכים להזכיר כל בוקר בעזרת מכת בכורות. מה זה מכת בכורות? מסביר מר"ל בגור אריה, פירוש על התורה, על רש"י על התורה, השמות, פרק י"ב, פסוק ל', שהבכור, הפתח רחם, הוא הראשון שמתחיל את המציאות של הנצחיות של הדור הבא. הוא פותח שער להמשך של האדם. אדם מת, משאיר ממלא מקום, את הבן והבת שלו. אבל הבכור, הוא מתחיל, ולא אומר לו אבא, כי אבא רק יהיה בכוח, זאת אומרת, בפוטנציה, ביכולת. אבא לא יצא ייצור, הוא התחיל את הכלי גלם, את החום הראשוני, לעשות מזה בן אדם. אז אבא לא ממליט בכור. האמא ממליטה בכור, הוא נולד, הנה בן אדם. לכן, השם היכה בחורי מצרים שהם מצד הטומאה, והציל בחורי ישראל שהם מצד הקדושה. התחלת המציאות, בכורות. ודבר רביעי, שזה במרכז שיחתנו הערב, עניין קריאת ים סוף, שזה דבר גדול מאוד מאוד מאוד. נגיע לזה עוד כמה דקות, למה זה כזה גדול, סוד גדול, עצום, על פי הזוהר. קודם אני שואל שאלה. עם ישראל יצא ממצרים בליל תדוו ניסן. למה שרו אז יז ישיר? למה המתינו שבעה ימים עד ששרו תהילה לקדוש ברוך הוא שיציל אותם? שאלה זו שואל הנציב בעמק דבר בתחיל את פרק תדוו של שמות. ועונה הפה הירושלמי בפרק האחרון של הפסחים. לא אומרים הודיה לשם עד גמר הגולה, עד סוף המוצלח. עד שלא רואים את המצרים מתים, עוד לא יכולים לנשום לרווחה, עוד לא רגועים. המרגוע של אדם שאין עוד גוי, הושמד. כל עוד שהיהודים פחדו שהמצרים ירדפו אותם, ישיגו אותם, ישבו אותם, יקחו אותם עוד פעם חזרה להיות עבדים, אין עוד שמחה. רק כשהגיעו לקריאת ים סוף, והיה ישראל את מצרים מת על שפת הים, אז עברו שירה. אז זה צריך להמתין עד. אבל המדרש אומר, במחילתא, פרשת בשלח, ראתה שפחה לים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. יחזקאל בן בוזי בפרק א' של יחזקאל ראה מרכבה. מה זה מרכבה? הנהגת העולם, שיש חסד ודין ורחמים והיסוד המקבל. יש אבא חיות, האריה והשור והנשר והדם. והוא ראה דברים פליים. שפחה על הים, ראתה מה שחזקאל לא ראה. זה דבר מופלא, סתום, לא מובן. מה יש לה לראות? התשובה לכך נמצאת בזוהר. בפרשת בשלח, גם בדף מ"ח וגם בדף נ"ב. כאשר משה רבנו התפלל לשם, מה יהיה? לאן נלך? לאן נברח? הים לפנינו, מצרים אחרינו, נחשים וקרבים מימין ומשמאל, ואין זמן, עוד מעט ישיגו אותנו. ענה לו השם, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל ויסעו. כתוב בזוהר, בעתיקה תליה מילתא. מה זה עתיקה? מה זה המילה עתיקה? מי זה עתיקה? דעו לכם, יש שבע ספירות הבניין, שבע ספירות שמנהלים את העולם. יש מה שאתם אומרים, ויברך דוד, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, מול שבעה ימים בשבוע. אלו שבע ספירות, על פיהם יש או מצב טוב, או מצב גרוע, או מצב בינוני, לפי כל הדירוג. לפי מעשינו, השם שופט אותנו לשכר ולעונש, לפי מה שבני אדם עושים, והולכים לפי רוב היצורים, אפילו יש צדיקים, אבל אם הרוב גרוע, אז העולם נידון לפי רובו, כתוב בסרט קדושים פרק א'. אבל, יש שלוש ספירות ראשונות, אבל יש עשר ספירות. שבע ספירות, מתחיל חסד, זה עולם שלנו. מתחיל יום ראשון, שני ושלישי עד שביעי. אבל יש שלושה קודמיות, טרומיות, מכינות, והן כתר, חכמה, בינה. אם תסתכלו בדף שיש לכם, יש בפסקה ג' ראתה שפחה על הים, בעתיק התליה מילתא. זה כתוב בתקטו תפילות של רמח"ל, שהקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה, הוא לא כפוף לשכר ועונש. כשהוא רואה שעם ישראל בסכנה של כליה, הוא מחליט לעבור על הדין, להעלים עין מן הדין, להציל אף למרות שלא מגיע לנו. פלא. זה נמצא גם בדעת תפונות, פסקה למתת. הבאתי כאן מקרא מהתנ"ך. במלאכים ב', פרק י' ד', כתוב כך. בשנת 15 שנה למציא בן יואש מלך יהודה, מלך ירבעם בן יואש מלך ישראל ושומרון. זה לא ירבעם בן נבט, זה ירבעם בן יואש. היה שרע בעיני השם. לא שר מכל חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. זה גנאי עצום. המקרא אומר על ירבעם השני הזה, לא השמיט דבק מקולקל אחד שלא עשה. כמה אפשר להזיק לישראל, לעשות להפך מטובתם, לחתור, למרוד, להמיר דת, עשה את הכל. זה ירבעם בן יואש. טוב, מגיע לו מי יודע מה. פסוק הבא, הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה. הוא הרחיב את המדינה, הוא קבע שהיום זו מילה אסורה להגיד כיבוש. כל עיתונו אומרים שזה גנאי להגיד כיבוש, אבל אנחנו אומרים שזה טוב כיבוש. הרמב"ן, הוא אומר, אנחנו צריכים לבוא של ארץ ישראל. זה לפי רמב"ן, לפי רש"י, זה יותר מצווה לכבוש מאשר לשבת בארץ ישראל. אבל זה נשאיר בשיחה הבאה שאני אבוא בלי נדר. בכל אופן כאן, הוא קבע שארץ ישראל עד בבוא חמת, שזה בסוריה, עד ים הערבה, עד ים המלח. לא ים המלח, עד ים סוף, עד אילת. כי דבר השם אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי, בן אמיתי. למה השם עשה זה? כי ראה השם את עוני ישראל, עניות שלהם, מורה מאוד, ואפס עצוב, ואפס עזוב, ואין על זה על ישראל. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים. השם לא התכונן, ולא חשב אף פעם, שיחסל את ישראל מן העולם. ויושיעים, ביד ירבעם היואש. מה כתוב פה? זה פרק יד של מלאכים ב'. כתוב כאן שכאשר השם יתברך רואה שעלול להיות שישראל יחלו, יושמדו, לא יתקיימו, הוא עובר על הדין להציל אותם אפילו בידי אדם רשע. מדוע? כי כל עולם נברא שיהיה לקדוש ברוך הוא עם מפאר שמו. כמו שכתוב בישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. השם יצר את עם ישראל שהם יפרסמו שמו בעולם. זה אגב הסיבה מדוע גויים שונאים אותנו. ממזרח שמש עד מפאו, אין לך אומה שמסמפתת אותנו. כי אנחנו יצא מדי טובים. אנחנו שופטים חיילים שלוקחים בוז, ביזה, ממה שנכנסים לדירות הערבים. ערבים מתלונן, שמים את השוטר בכלר. לא קורה בשעה המדינות כך. בשעה המדינות שומרים על כבוד הצבא, על כבוד השוטרים, וכאן שומרים על כבוד הערבים, ערבי רוצה לבנות, חפשי, חפשי, אין בעיות, לא צריך לישון בנייה. יהודי, עוצרים אותו. אבל זה מוסריות. יש מוסריות גדולה מאוד בישראל, אפילו אצל החילונים. ואומות עולם לא יכולות לסבול את זה, כי הם לא כך. הם לא בנויים לראות כבוד האדם. לכן, כשכל עולם שונא אותנו, השם עניין בקיומנו, בהישרדותנו, בשערותינו, שאנחנו נמשיך בעולם. אבל מה עם הקטרוג? השם מנים עין מהקטרוג. וזה מה שהשפחה ראתה על הים. ועתיק את העניין מילתא, זה מה שהזוהר אומר. אל תתפלל, אמר השם למשה. זה לא זמן להתפלל, כי אני מציל אותם מעל לכל חשבון, כי אני מעוניין שהם יהיו פה, זה חשבון על. תראו את הקטע השלישי בדפים שיש לכם. גרא, בספר נצניותא, ספר נצניותא זה חלק מהזוהר בפרשת תצווה. אומר הגר"א, ג' עליונות, שלוש ספירות עליונות, זה כתר, חוכמה, בינה, אינן פועלים לפי מעשה בני אדם, שהם למעלה מהנהגה, הם רחמים גדולים, לא סתם רחמים. רחמים זה לוקחים בחשבון, יש עבירות, יש גם מצוות, אבל רחמים גדולים, אין להם בכלל מצוות. הוא תמי תמי, אבל הוא מגזע אברהם אבינו, שהם פועלים לפי רצונו יתברך שמו בעולם, לא לפי המעשה. לכן השמחה שלנו ביום שביעי של פסח, אם אנחנו מתבוננים בעניין הזה, זה לא על עצם הצלה, אלא שהשם בחר בנו, למרות שנחטא, למרות שנפשע, למרות שנדרדר, למרות שנתרחק, אפילו נכבור בו, עדיין אנחנו בנים. וזה מה שהיה מחלוקת בין רמי ורבי יהודה בקידוש למדבב. רבי יהודה אומר, אם נוהגים מן הגבנים, בסדר, הם לא נוהגים כמו בנים, אז שיקחו להם, יחטפו מכות. רמי, אפילו עם לאמון בם, אפילו הם כופרים, בני בכור ישראל. והרשב"א כותב שהלכה כרמי, כי הגמרא העריכה להביא הוכחות לרמי. והמהר"ל בנצח ישראל, עמוד ס"ו, אומר שכל הדיון הזה, מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, אם בני ישראל הם בנים, זה מצד דלתתא, מצד בני אדם. אבל מצד הקדוש ברוך הוא, מצד לילה, גם רבי יהודה מסכים שהם תמיד בנים. חידוש גדול, עוד פעם. יש שני זוויות ראייה, איך בני אדם רואים את העניין, איך הקדוש ברוך הוא רואה את העניין. מצד הבנים, הם יכולים להתרחק, אומרים לשם, לא רוצים אותך. אבל הצד הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מוותר. זה כמו אישה רוצה גט מבעלה. אני אגיד לכם סוד. בתורת ישראל, אומרים, אנשים אומרים, הוא גרוש. היא גרושה, הוא גרוש. זה לא עברית תקנית. אין אדם גרוש. הוא מגרש, כי היא לא יכולה לגרש אותו. איש מגרש אשתו. וכתב לה ספר כיתות ונתן בידה. היא תכתוב לא ספר כיתות, אין כזה דבר. אז אי אפשר להגיד הוא גרוש, הוא מגרש. אבל למה זה ככה? אבל צריך להבין, למה התורה כתבה שרק איש יכול לגרש אישה לא? כי כל זוג, איש ואישה, דוגמה של הקדוש ברוך הוא בישראל, כך כתוב בשיר השירים, השם חתן ואישה כלה. אישה לא יכולה לגרש את בעלה, עם ישראל לא יכול לגרש את הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי זה לא בסמכותה, היא קניין, היא שייכת לו, היא לא בעל עליו, הוא בעל עליה, אבל הוא יכול לנתק, הוא יכול לכתוב לגט, היא לא יכולה לגרש אותו. למה? כי הקדוש ברוך הוא יכול לגרש את ישראל, אנחנו לא יכולים לגרש את הקדוש ברוך הוא. זה הסיפור. אתם שמעתם, רש"י היה לו רבי, רבי יוסף בונפיל, טוב אלם. רבי יוסף בונפיל היה תלמיד של רבנו גרשם באור הגולה. למה באור הגולה? מכל הראשונים, לאף אחד לא קוראים אור הגולה. לא לרמב״ם, ולא אישית מקובצת, ולא לרשב"א, ולא לריטב"א. רבי גרשם באור הגולה. רב מימון, בספר שלו, שרי מאה, מביא הסבר מעניין. הוא אומר, רבנו גרשם פסק שאדם לא יכול לגרש אשתו בעל כוחה. אם היא לא רוצה, אכל אותה, צריך להיות נשוי איתה כל החיים. עד רבנו גרשום, אדם יכול לכתוב ספר כיתות, אפילו לא ניתן לביה, זורק לה, נכנס תוך דל דמות שלה, והיא מגורשת. מאז רבנו גרשום, יש חרם, אסור לגרש אישה בעל כוחה. שמעו, למה? על ידי שבני אדם לא יכולים לגרש את אישה בעל כוחה, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לגרש את ישראל בעל כוחה. מלכות דערכיה כמלכות דערעה, כמו שאנחנו נוהגים גם הוא מתנהג. תאמרו שחטאנו, אבל אין אדם חוטא אלא מתוך רוח שטות, כתוב בסוטה בדפים ראשונים. זאת אומרת, אנחנו חוטאים כי אנחנו שויטים. אנחנו שויטים? רבי גרשם תיקן שאי אפשר לגרש אישה שוטה. אישה שהיא שוטה, נשואה. מה יעשה? יכול לקחת עוד אישה אחרת, בהתר של 100 רבנים. אבל לא יכול לגרש אותה. הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח למשה רבנו שלא ייקח עוד אישה, לא ייקח עוד עם. ככה גמר בברכות דבב, שאומר, אנחנו נהיה מיוחדים לו, ולא כך עוד עם. אז לגרש אותנו הוא לא יכול, ואנחנו חפפים לו תמיד, דבוקים בו תמיד. זה השמחה הגדולה שלנו. זה נראה דברי חסידות, זה דברי וורט כזה. אבל בכל אופן, מר"ל אומר את זה. מר"ל אומר, בנצח ישראל, דף סמך וו, תזכרו, שאומר, אף הפי שרבי ורבי יהודה חלקו בקידושין, אם אנחנו בנים או לא, זה מסתרה של בני אדם, אבל לא מסתרה של מעלה. מה כתוב כאן בקטע דלת? אתה וחתן מכל העם. זאת אומרת, השם בחר באברהם אבינו, בלי סיבה. לא כתוב בתנ"ך, מה אברהם עשה שהשם יבחר בו. נכון, אתם טוענים, טוב, היה, הלו, הוא כסדים, וקפץ לתוך האש, אבל התורה לא עונה את הסיבה הזאת. אלא פתאום התורה מתחילה, לך לך מיעץ חמלת חל בית אביך לארצה שהרקע. זאת אומרת, בחירה בלי סיבה, וכתוב בפי כבוד, כל אהבה תלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה, אהבה בלתי תלויה בדבר, לא בטל אהבה, אף פעם. זה מה שיש בפסקי ה'. תראו את הפסקי ספר נצח ישראל פרק י' א'. זה קצת ארוך, אבל אני אשתדל לקצר. אני לא אקרא את הקטע האחרון. עיקר הבחירה שבחר השם יתברך באברהם, לא היה בחירה פרטית בגללו, רק בחר בו בזרוע אחריו בחירה כללית על האומה. לא היה בחירה פרטית, שהבחירה הפרטית של אדם מסוים היא לפי המקבל, אם הוא מתאים או לא. אבל אם השתנה המקבל לרעה, השתנה הדבר. לכך היא תורת שאלה שלא הזכיר כתוב צדקת אברהם קודם שנגלה עליו השכינה ואמר לו, לך לך מיעצך מולדך. שאם כך היה משמע שלכך נגלה עליו השם הקדוש ברוך הוא, בשביל זכותו שהזכיר. אם כן, היה זאת אהבה תלוי בדבר, וכל אהבה תלוי בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. לפי כך, בחירה הפרטית יש שינוי, לא בחירה כללית. נולי קטע הבא, ודברים אלו ביאור חכמים בדבריהם הנאמנים, בקידוש דף עין, שם חז"ל חילקו מה בין יהודי לגוי. יהודי, כך אומרים חז"ל, השם בחר בו עוד לפני שהוא מקבל אלוהות של השם, עוד לפני שנהיה מאמין בשם. גוי, אם רוצה להיות דבוק בשם, שיעשה מעשה, שיתקרב לשם, מה לשון הגמרא, בקטע מתחיל דברים האלו, מי זה הרב את ליבו לגשת אלינו עם השם? אמר רבה, כך דף, מה לזו, יש, על השולחן יש לך. מה לזו, יש בין ישראל לגויים. דיל בישראל כתיב, והייתי להם לאלוהים, והם יהיה לי לעם. הפסוק אומר, אני להם לאלוהים קודם, אחר כך הם לי לעם. אבל באומות כתוב, והייתם לי לעם, אחר כך אנוכי יהיה לכם לאלוהים. גוי רוצה להתקרב לשם, שיתגייר, שימול את עצמו, יתבול, יקבל מצוות. סתם ככה לא יכול להיות דבוק בשם. אבל יהודי שלא עושה שום דבר, כמו שצריק הכהן אומר, שמעלים את התינוק היהודי בגיל 8 ימים. מתי מעלים את הישמעאלים? באיזה גיל? אתה יודע? בגיל 13, נכון? אז מי יותר גדול, היהודי או הגוי? הילד הישמעאלי, מעלים אותו בגיל 13, יפה מאוד, שהוא מסכים. לא יודעים לשתות ליקר ומשקרים אותו, שהוא לא יגיש את הכיבים. אבל הילד התינוק מ8 ימים, שום דבר. מה הסבר? למה היהודי יותר גדול? אומר רב צודק, הפוך, היהודי הוא יהודי בעל כוחו, כמו כפה עליו הקגיגית, השם לקח את היהודי אליו למילה, ולא שואלים אותו כן או לא, אתה יהודי גמרנו. אז ישמעאל לי, תולי אם הוא יברח או לא יברח, אם יסכים או לא יסכים, אז זה לא אותו קשר, לא אותו מוחלט, זה לא אותו ברית, עוד פעם. היהודי הוא נהיה יהודי בגלל החלטו של מי? של אבא שלו? לא. שלו עצמו? לא. שהקדשבוך הוא. קדשבוך אמר, זה שלי, זה מנה שלי. אז כיוון שזה מנה שלי, אז יהודי לא יכול לצאת מזה. כי זה הקדשבוך החליט לו. לכן, להיות נימור בן 8 ימים, זה הבית הגדול, הבית הנפלא, הבית היקר, משל להיות נימור בגיל 13. אבל תודה כאן. השם בחר בישראל ממעלה. זה השמחה הגדולה שלנו, בקריאת ים סוף, בציאת מצרים, שהיא במם תצא ריתומה. לכן, מה שאומרים בתפילת ליל פסח, אתה בחתן מכולם, ורוממתן מכל לשון. בעולת ראייה של רב קוק מסביר מה זה רוממתן מכל לשון, אתם חושבים לשון כמה כל שפות אומות, יותר מאנגלית, צרפתית, איטלקית, ספרדית, לא. רב קוק אומר, אי אפשר להסביר במילים. רוממתן יותר מכל לשון יכול להסביר, לדבר. אף אחד לא יכול לתאר, אף אחד לא יכול לתקן בדיבור. איך זה? הרוממות שלנו, אלוהית, נשגבה, אצילית, וזה השמחה שלנו. תהפכו דף לצד שני. אמרתי שהיהודים עברו את הים לא בכוח עצמם, אלא בכוח של הקדוש ברוך הוא. לפני שנשכח עוד, נראה כאן את המהר"ל בדרך חיים עמוד י' ג', אומר מהר"ל, זרע יעבדנו יסופר לדודי לדור. מצד עצם הבריאה של ישראל הם נצר מטעי של הקדוש ברוך הוא, רואים הם לעולם הבא. אין זה מצד המצווה והמעשים. ואחר כך יש להם מדרגה אחרת, מידות טובות וישרות. עוד פעם, התזה של מהר"ל, השם בחר בנו בעצם בלי סיבה. הוא רוצה. הוא רוצה עם יהיה נושא דגל שמו. או מוקדם או במאוחר, כולם יחזו בתשובה. כמו שרב קוק אומר, בטוח אמרנו שהעם ישראל כולם יחזו בתשובה. והרב אומר, בפרק ז' של חוד תשובה, הקבלה מחזל שעם ישראל בסופו של דבר יחזור בתשובה. אחר כך, חוץ מזה, יש שם גם מידות טובות, מה שאין אומות אחרות. אז זה יסוד שצריכים לזכור. כאן בדף, בעמוד השני, בזוהר, כאן בזוהר, בדף קוף, בפרשת תרומה, עמוד קוף עין, כתוב שבני ישראל עברו בים, השר של מצרים כתרג. כלומר, למה אלו טובים ואלו חיים? אלו פורחי עבודה זרה ואלו פורחי עבודה זרה. אלו מגלי ראיות, אלו מגלי ראיות. אלו שופכי דמים, אלו שופכי דמים. והיא שעתה, כתוב בזוהר, היה קשה לפני הקדוש ברוך הוא לעבור על הדין. ישראל יהיו נטולים בים, והים עומד לסעור עליהם. אלא מה? אלמלא השגיח השם בזכותו של אברהם אבינו, שהקדים בבוקר לעשות מצוות בוראו, בעקידה, ויש כמובן בבוקר, בגלל זה, השם יציל את ישראל בים סוף. לכאורה, זה סותר מה שאמרתי קודם. אני צריך להתבייש להביא את הזוהר הזה. אמרתי קודם שישראל ניצולו בגלל בעתיק התעלים יותר. הקשבוך בגימל ספירות ראשונות החליט, זה שלי. אני גואל אותם, אפילו לא רואים לגולה. וכאן, זה היה בדף נון ב' של שמות. וכאן בדף קוף עין, אומר הזוהר, שהשם ראה זריזותו של אברהם, שקם לעקידה. וישכם עבר בבוקר, אגב, ואיפה בא מילת וישכם? תדעו לכם, אתם מרגישים את זה. אתם לומדים עד מאוחר בלילה, ושנים מעט, בבוקר צריכים לקום. עוד מעט מתחילים שחרית. אדם מרים כתף אחד, עייף, שתי דקות, מנמנם קצת, מוריד. עוד כתף אחד, אבל אדם שרוצה לקום יום החתונה שלו, או יש לו טסט, נהיגה, יאחר לטסט שלו, לא יכול. אז הוא קם בבת אחת, לא כתף ימין, לא כתף שמאל, אלא מהשכם. הוא מרים את עצמו מהשכם לגמרי. וישכם, עם השכם הוא קם. זה, כך אברהם קם. הוא אפילו לא סיפר לשר אמנו על העקידה. כמו שמסופר שהיא מתה מהבשורה. למה לא סיפר לה? שהיא תפריע לו. תמנע ממנו, תגיד, תן לי נשק את הילד, תן לברך אותו לפני שהוא הולך. זאת אומרת, לא אגלה שום דבר, שקט. קם בבוקר, הוא עצמו הכין את החמו, כדי שלא יהיה שום עיכוב שיעשה בזריזות, ויצא לדרך. הזכות של אברהם, אז מה אני אעשה עם כל מי שכתוב בתיק איתנים יותר? שניהם צודקים. שני הקטעים בזוהר צודקים. למה? כשעמדו על שפת ים, וראו את הים לפניהם, וסוער, אי אפשר להיכנס, נטבע במים, יש ילדים קטנים, לא בגובה רב, כנסו למים. אמר השם, אני גואל אתכם, תצעדו לתוך המים, במים יפלגו לפניהם, יסתדרו לצדדים. אבל כשהמצרים נכנסו, והמים שעמדו ליד אחד, עמדו ליפול על ראשיהם של המצרים, קם המלאך המומן על המצרים ואמרו, מה ההבדל בינינו לאלו? למה אלו ניצולים ואלו נהרגים? השם צריך לענות למשהו פי אמת, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, כשברוך הוא תמיד אומר אמת, אז מה יענה לו? זאת אומרת, לא, יש שם זכות אבות. כאברהם הוא קם בבוקר, לכן באשמורת הבוקר, אז השם הפיל את המים על המצרים. כמו שאברהם קם באשמורת, זה לא כמו דרך מלאכים, לא היה כמו אלו הפופרים שישנים עד 8-9, ואז קמים להתפלל ביחידות באיזה מקום. באשמורת הוא קם עוד לפני נץ, כדי להתפלל בתיקין. הוא קם מוקדם, הוא אדם שקם באשמורת הבוקר, זה הזכות שהציל את ישראל בים סוף. זה נגד הכדרוג של שר מצרים. עוד פעם אני חוזר לתשובה שלי. מה שהשם פילג את המים בעתיק איתנים יותר. זה היהודים יכולים לבוא, אבל המצרים עוד לא נכנסו. כשהמצרים רדפו אחריהם, וכמעט השיגו אותם עם המרכבות שלהם, ואז המים, חומות, המים להם חומה מימינם ומשמאלם, עמדו ליפול על ראשיהם של המצרים, אז המלך כתרג, המלך אמר, מה עבדים בין אלו לאלו? ואז השם שלף את הלי מצרות, הנה הם בני אברהם יצחק ויעקב, שהם גם הזדרזו לקיים מצוות. שני דינים יש כאן. בשני דברים נכונים, יש גם זה וגם זה. כן, נגיע לקטע הבא, פסקה זין. פסקה זין, מרעל, בספר גבורת השם, פרק מם, עמוד קוף נון. יש חזל, זה גם ירושלמי וגם במחילתא. כתוב כאן, הבא כיתות נעשו ישראל על הים. אחת אומרת, ניפול ים, מיואשים, כי המצרים יתפסו אותם, ירביצו להם מכות רצח. עדיף למות מהר. היה אחד שעבר, אמרת, איך אתה רוצה למות? לא רוצה למות מיטה מעונה, מיטת נשיקה, למות תוך כמה דקות, לא מיוסר זמן רב. ניפול ים. אחת אומרת, בוא, נתפשר, נחזור למצרים, המכות יעברו, אחרי זמן נעבוד כמו שהיה בהתחלה. גימל, אחת אתה אומרת, נעשה מלחמה, וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים, יש להם נשק, ננסה את כוחנו נגדם. רביעית, אחת אתה אומרת, נצבח כנגדם, אז נצבח, זה אפילו מלחמה, נצעק אליהם, כמו שאדם עושה לגרש חתול, ובו, החתול בורח, אדם מפחד מכלב, צועק עליו, עדי שהוא יצעק, ולא הוא יבהל, ולא יתקיף אותו. הבא, כיתות היו בים. המדרש אומר פסוקים לכל אחד ואחד. הנה, זו שאמרה ניפול לים, אז משה אמר להם, התייצבו, ראו את ישועת השם, מה אתם מיואשים? אני אגיד לכם, ועוד חסידי, כתוב בגמרא במציא, ייאוש לא מדעת. מי שמתייאש אין לו דעת. אז אסור להתייאש. אפילו חרב חדה מונח לצווארו של האדם, אל ימנע האדם עצמו מן הרחמים. כל עוד שיש חיים יש תקווה. לא התייאש, התייצבו את ישועת השם. זו שהייתה אומרת, נחזור למצרים. אמר, כאשר הייתם את מצרים היום, לא תוסיף לראות עמוד עד עולם. זו שהייתה אומרת, נעשה מלחמה. אמר, השם ילחם לכם. וזו שאומרת, נצעק עליהם. אתם תחרישו, תשתקו, אל תצעקו, שקט. מסביר מהר"ל, פירוש אלה בכיתות, אחת שאומרת ליפול לים, לא היה להם אמונה, ביטחון, כלל שהשם יציל אותם. אפילו ידי הכנה הם יחזו למצרים, לא יעזור. אז אין להם בכלל ביטחון על מה שעתיד להיות. זה חטא עצום. מי שאין לו ביטחון, זה חטא גרוע, גורר לעצמו צרות, כמו שכתוב בברכות סמך א'. אחד נענח בשוק ציון, אמר, יסרים אתה רוצה להביא לעצמך? שאדם אין לו ביטחון בשם, זה גורר עליו מידת הדין. ב', אלה שאומרו נחזור למצרים, היו בוטחים בו, שהשם יציל אותם, בדרך הכנה. הם יהיה להם חיים, אבל מה שמשה הבטיח להביא אותם לארץ ישראל, זה לא יתקיים. גימל, אומרים נעשה עם המלחמה, טוב, קצת מהם ימותו, כמו דרך המלחמה, אין מלחמה בלי קורבנות, בלי הרוגים, בלי פצועים, אבל חלק יצליחו לעבור לארץ ישראל, אז קצת יתקיימו דברי משה. דוד, יותר מזה, אם אנחנו לא יכולים להילחם, שחלק ימותו, נצעק, אולי זה יעזור בלי שנסתכן. או שיכבשו אותנו, או שיברחו מאיתנו, נעשה ניצחון של צבחות. תראו את הקטע האחרון של הדף. נמצא שתי כיתות רשעים ושתי כיתות צדיקים. שתי כיתות ראשונות שאמרו, ניפול לים, או נחזור למצרים, חלילה וחס לא יבוא לארץ, לא מאמינים כלל בדברי משה, שהשם אמר שבים אל הארץ, אז הם רשעים. ושניים האחרונים היו צדיקים, מאמינים בכל דברי השם, רק שאומרים שקצת יהיו נהרגים, או לפחות ספק שהם יראו כולם. דבר נפלא מאוד, ממש חותמת מהר"ל יש על זה. שתי כיתות ראשונות שלא האמינו שהשם הבטיח לגאולתם, שלא האמינו שהשם יקיים דברו, הם רשעים. תגיד, הם אומללים, מסכנים, תינוקות שנשבו, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. זה לא ככה. הנה השם מה שיגאל, הוא יקיים דברו. גם היום בימינו, על הגאולה הנוכחית, הרב קוק, במאמרי ראייה, עמוד 171, אומר, הגאולה מתבצעת עכשיו בזמננו. הגאולה התחילה. איך יודעים? הוא אומר, באגרות, השם לא עשה ניסים לשווא. כל הניסים שיהיו לנו מאז התנועה הציונית, ולפני זה מאז חובבי ציון, ולפני זה מאז תלמידי הגר"א עלו ארצה. כמה צרות עברו עלינו. רב מלמד שליט"א אומר, שאז ישראל נקנית בייסורים. הוא מביא את זה מכל התור. כתוב, אז ישראל נקנית בייסורים. אבל היא נקנית. יש ייסורים, אבל היא שלנו. אני זוכר, אני הרבה יותר מבוגר מכם. לפני 30 שנה, רב אמר, מה, בשביל 300,000 אנשים שיש ביש"ע, שהם 3% מהאוכלוסייה, אנחנו צריכים להסתכן? היום זה לא 300,000, זה 600,000, כולל מזרח ירושלים. יש פי שניים, הולך לגדל עוד. לא מתייאשים, ואנחנו צועדים קדימה. רב צבי יהודה קוק היה אומר שאוניית הגאולה נוסעת ליעד. אבל על הסיפון יש בלגן בין הצוות, בין הספנים. השרים שיש על הסיפון של האונייה, הם מתקוטטים, מתווכחים, זה מבזה את זה, זה מבזה את זה, הם עצמם לא כל כך מאמינים בגאולה. אבל האונייה נוסעת, אנחנו מקדמים. יש לנו כבר גז בים, יש לנו רכבת, בכל מקום עוד מתאים להר הבית, גם כן רכבת. יש לנו נמל יפה, כל מיני דברים יפים יש בארץ, בניינים מפוארים, גינות נוי, יש בכל טוב. אבל לפני שאני הולדתי, היה כאן ועדת פיל באנגליה, ב-1937. אמרו, אפשר להשכין בישראל רק 500,000 תושבים. לפי התנאים הטופוגרפיים של הארץ, ואוצרות הטבע של מים, ומה שיש כאן, יערות, יש רק מקום ל-500,000. היום אנחנו, מה זה? פי 12 מזה. יהודים, חוץ מערבים. יש כבר 8,000,000 אנשים פה. אף פעם לא היו כל כך הרבה יהודים פה. כמו בימינו. והישיבות, מסגסגות, וכל תקופת הגלות לא היו כל כך הרבה ישיבות. ספרים, כל שבוע איזה 3-4 כתרים יוצאים לשוק. 4 ספרים חדשים, מינימום, כל שבוע. אי אפשר לקנות כל הספרים שיש. אתם יודעים כמה ספרים יש? תיכנסו לספרייה, הספרייה הלאומית בירושלים, באוניברסיטה העברית, 4,000,000 ספרים. אי אפשר לצייר מה שיש בעולם. חוכמה, חוכמה, חוכמה. והיום שיש גוגל, שיש אינטרנט, אפשר להגיע ספרים, יש באמריקה, היבו בוקס, מה? לא חסר. אם אדם יחיה חיי מתושל, אך לא יכול לדמור את כל הסכום שיש. אנשים יושבים על התורה ועל עבודה, שבן גורן לא חשב בזמנו שאף פעם יהיה כך, הוא חשב שהדתיים יתחסלו, מעט מעט, יעשה להם מקץ, וישתנו. ולהפך, אנחנו גוברים חיל. עוד מעט, הנוער שלומד לימוד דתי, יש שליש מילדי הארץ, לפי מספר אוכלוסייה. כך אמרו, ב-1920-25, הנוער הדתי יהיה שליש מכל הארץ. אנחנו הולכים וגוברים. אז האדם שלא מאמין בגאולה, הוא לא כופר. כך כשבוך הוא הבטיח לביא גאולה. היה גוי אחד שאמר, לא ישאל ויחזב, בן אדם יתנחם, הוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. מי הגוי הזה? מי הגוי הזה שאמר את זה? בלעם. בלעם הרשע אמר, לא איש אל ויחזף, הוא לא בן אדם שסתם מדבר. כשבוך אמר שיביא גאולה, והוא אמר, הוא מקיים. רב קוק, באגרות, חלק ב', עמוד למד זין, אומר, מי שמדבר על תשובה ולא שם לב לבניין הארץ, לסגסוג הארץ שיש בימינו, זה אומר לפני קרוב ל-100 שנה, לא ידע למיטה של התורה כלום. מה זה תשובה, ארץ ישראל? שיהודים באים לארץ ישראל? זה המקום הכי סכנה ליהודי לחיות בימינו. באוסטרליה לא הורגים יהודים, באמריקה, באנגליה, בצרפת לא הורגים יהודים. כאן הורגים יהודים. אז למה חילונים נשארים פה? למה לא בורחים? למה לא נודדים במקומות אחרים? יש חלק נודדים, אבל רובם ככולם נשארו פה. יש להם אמונה. מאיפה יש להם אמונה? מהי האמונה שלהם? שיהיה כאן טוב, שעם ישראל יישרד, עם ישראל יצליח, עם ישראל יתקדם, עם ישראל כאן על המפה. אז זו תשובה. שעם ישראל חזר ארצה, אלה שחזרו פה, ולא נסעו לאמריקה, ולא נסעו למדינות הדרור באירופה. זה אמונה. לכן, אם אדם מכחיש את האמונה, אפילו הוא דתי, הולך להתפלל, הולך למקרה, הולך משטריימל, אם הוא לא חושב שזה הגאולה, הוא לא מאמין מה ששם מבטיח. תראה את הסימנים לפניך, מה שיש לנו. רצינו ללמוד מקרית ים סוף. קרית ים סוף היו ארבעה קבוצות. קבוצה הראשונה אמרה, נמות, מה לעשות? הם כופרים. קבוצה אמרה, אנחנו זוהר למצרים עוד פעם להשתבד בגלות. אלה היהודים שיורדים לחוץ לארץ. הם מורדים בשם. מניין שהם מורדים. איפה כתוב בתורה שמי שירד לחוץ לארץ הוא מורד? תמצא, תחשוב. איפה כתוב בתורה מרד? השורש, מם ריש דלת, איפה זה כתוב בתנ"ך, בחומש? אמר כלב, אך בשם אל, תמרודו. אם אדם עוזב את ארץ ישראל, הוא אומר, הוא מורד בשם. וגם יהושע אמר את זה. בפרק כ"ב של יהושע אומר, כשרצו לעשות מזבח בעבר הירדן, ולא לעלות ירושלים, הוא אומר, למה אתם מעלתם בשם? למה אתם מורדים בשם? אין עוד חטא שכתוב על זה מרד. מדוע? כי כל התורה ניתנה להתקיים בארץ ישראל, כך אומר רמב"ן בפרק י"ח של ויקרא. כל התורה ניתנה שאנחנו נממש אותה, כל המצוות תלויות בארץ, מצוות הסנהדרין, מצוות המלך, מצוות הקורבנות, כמעט חצי התורה הולך רק על ארץ ישראל. אז מה זה אומר לעזוב את ארץ ישראל? זה אי אפשר. לכן, אלה שיורדים לחוץ לארץ, זה חטא עצום, כמו עבודה זרה. איפה כתוב שזה עבודה זרה? איפה כתוב שמי הולך לחוץ לארץ זה עבודה זרה? ואף אחד יענה כאן? כתובות, ק"י עמוד ב', כל יוצא מארץ ישראל, כאילו אומר, כאילו אין לאלוה. כל מי שיוצא לחוץ לארץ אין לאלוהים, כי הוא מאמין בגויים, ולא מאמין ביהוד ישראל. לא אומר מי שגר שם, מי שנולד שם, מי שיוצא. הרמב״ם בפרק חמישי של הלכות מלכים, אומר, כל היוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זרה. אסור לצאת. אפשר לצאת לשלושה דברים שהרמב״ם כתב. לימוד תורה, להתפרנס ולשאת אישה. אבל סתם לטיול? לראות את העולם? חטא גדול מאוד. אז אלה שרצו לחזור למצרים, המהר"ל אומר בדף ק"נ של גבורת השם, הם היו רשעים. ושני הקבוצות האחרות שאמרו נילחם, טוב, יהיו הפסדים, קצת ימותו, אבל הם מאמינים שיבואו חלק לארץ ישראל. או שיצפנו נגדם. אבל עיקר הכל, עם ישראל עושה חיים. אנחנו צריכים מאוד לשמוח בעניין הזה של קריאת ים סוף. והשמחה היא שעברו אז ישיר. לפני שאני מסיים, רוצה לתקן דבר אחד. דבר מפתיע, דבר קשה, מפתיע, נורא. רבי יוסף קארו בבית יוסף, סימן תף צדי, תהיה צדיק. תו צדי, זה הסימן. אז בתו צדי שבית יוסף אומר, למה לא עוברים הלל בשביל של פסח? הוא אומר, כי מת המצרים, כשבוך לא שמח במיטת גויים. מה זה ידיי טובים בים ואתם עוברים שירה? מאיפה לקח את זה? זה הסיבה שלא עוברים הלל? הוא העתיק יעקב שמוני, שמעתיק ממדרש אבקיר, א' ב' כ' י' ר'. אין לנו מדרש אבקיר, נעלם מן העולם. היה פעם. אבל יעקב שמעוני הציל את זה, יעקב שמעוני מעתיק. יעקב שמעוני היה יהודי בפרנקפורט לפני 1,000 שנה, וכתב מדרשים בתוך הספר יעקב שמעוני. שמו שמעון, לכן זה יעקב שמעוני. והוא העתיק את המדרש הזה. רבי יוסף קארו ראה את המדרש הזה, מצא חן בעיניו. אז הוא כתב, לא אומרים הלל בשביל של פסח, כי אז טבעו המצרים בים. רגע, 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 בגמרא כתוב אחרת. בערכים, דף י' עמוד ב', הגמרא שואלת, למה בסוכות אומרים הלל בכל יום? ולמה בפסח אומרים רק ביום ראשון? מה אומר הגמרא? אתם לא למדתם ערכים, עוד לא הגעתם. הגיע הזמן. כי תגיעו לערכים דף י' עמוד ב'. שם כתוב שסוכות, יום יום יש קורבן שונה. יום ראשון 13 פרים, יום שני 12 פרים, אחר כך 11, 10, 9, 8, 7. טוב. יום יום יש שינוי בקורבן, אז אומרים הלל על השינוי. אבל בפסח יום יום זה אותו קורבן, אז לא אומרים הלל. אז יוצא שהגמרא אמרה טעם, למה לא אומרים הלל ביכול למועד פסח? אתם אומרים חצי הלל, זה לא שווה כלום. מה זה חצי הלל? על פי האמת לא צריכים להגיד ברכה. אלא אתם אומרים ברכה, אבל על פי האמת לא צריכים להגיד ברכה. רש"י ישב כשאמר חצי הלל. זה רק מנהג. חז"ל, בערכים דף י' אומרים שהלל לא, אומרים רק יום ראשון של פסח, לא באמצע. אז טוב, אפשר להגיד, זה לא פחות מפקטילים. אבל זה לא הלל. הלל זה בשלמות. אתם יודעים, מרן גוטנברג אומר, ברכה של הלל לא להגיד לגמור את ההלל, אלא לקרוא את ההלל. איך אתה אומר, ברכה, לגמור הלל או לקרוא הלל? לגמור, כי אתה ספרדי, כן. אז האשכנזים אומרים לקרוא הלל. למה? כי הרב גוטנברג אומר, אולי ידלג עוד אחת. אם ידלג עוד אחת, הוא לא גמר. הוא לא צודק, כי לגמור הכוונה ללמוד, כמו גמרא. אבל הוא פירש לגמור הכוונה להגיד כל אות, לא לבלוע, לא לבלוע את הלל. רבן יוסף אומר, בלה מצא יצא ידי חובה, בלה הלל לא יצא. אדם לא פסח, בולע, גומר, הוא עייף כבר, קורא מהר מהר, בולע את המילים, לא יצא ידי חובה. חלוף, הלל צריך להגיד כל אות. אז איך, לפי מרם רודנברג, איך אומרים חצי הלל עם ברכה לגמור הלל? אי אפשר לגמור את הלל, כי אתה מדלג שני פרקים. לכן הוא אומר לקרוא הלל. טוב, זה מה שגיע להלל. אבל יש קושיה גדולה נגד רבי יוסף קארו. תרצת למה, למה לא אומרים הלל שלם ביום אחרון של פסח? כי אז היה קריאת ים סוף. מה עם יום שני של פסח, שלישי, רביעי, חמישי, שישי? גם אז לא אומרים הלל. מה תרצת אז? הבנת השאלה? עוד פעם. רבי יוסף קארו אומר שלא אומרים הלל בשביעי של פסח כי אז תבעו המצרים. אז אנחנו מזדהים בצער שלהם, השם לא שמח, גם אנחנו לא שמחים. יופי, זה השביעי של פסח. מה תגיד, למה לא אומרים הלל על פי הגמרא ביום שני של פסח, שלישי, רביעי, חמישי, שישי? זה לא תרצת. הגמרא תרצה, כי הגמרא אמרה בערכים שיש אותו קורבן כל יום. אבל לא הטעם שלך. ועוד דבר, ועוד דבר, רבי יוסף קארו לא ראה את המרשה. מרשה, בסנהדרין ל"ט, איפה שכתוב מעשה ידי טובים בים, אומר, נכון, המלאכים לא אומרים שירה, אבל הניצול הוא חייב להגיד שירה. עוד פעם, היהודי שעמד בסכנת מוות, הוא ודאי צריך להגיד שירה. מה ראה, תביא לראיה שהניצול צריך להגיד שירה? כי היהודים עברו אז יושיר. כשיצאו מן הים, לא שאלו. מה עבדי מן הלל אז יושיר? לא שיבחו את השם שיצאו מן הסכנה. עוד פעם. רבי יוסף קארו אומר, באיזה סימן זה היה? תהיה צדיק, תו צדיק, של בית יוסף. אומר, לא אומרים הלל, כי אנחנו מצטערים שהמצרים מתו. אז לא אמרו אז יושיר בזמן קריאת ים סוף. סימן שזה לא ככה. סימן שלא התירוץ לא נכונה. אלא בעבוד ראשם רינה, כשראשם שמציקים לנו, הם נגמרים, יש לנו שמחה. אז יש מי שאמר, כתוב, בבוא לאיבך אל תשמח. לא אייב שלך, זה טרוריסט. והוא רצה לרוג יהודים. מה אתה שמח שמת? בבוא לאיבך אל תשמח. זה נגד גמרא מפורשת במגיל לדף ת' ז' עמוד א'. כל אחד מי שלמד, מגיל יצביע. שליש, רבע, 10%, לא הרבה. בכל אופן, בת' ז' כתוב שאחשוורוש אמר להמן, קח את מרדכי היהודי, יושב בשער המלך, תעשה כמו שאמרת, שתלביש אותו בגד המלך, וסוס שרכב עליו המלך, ותכריז לפניו, ככה יעשה לאיש, אשר המלך חפץ בעיקרו. טוב, אז מרדכי היה אחרי שלושה ימים צום, נכון, אכלו בלילות, אכלו אחרי שקיעי לפני צאת כוכבים, אבל שלושה ימים שלא אכלו כמעט, אז אין לי כוח לעלות לזה, סוס של מלך, סוס זה גבוה כזה, כמו הסוס של השוטרים, הם לא הולכים סוס קטן. השוטרים שהולכים להפגנות, הולכים סוס, מה זה ענק, מטר וחצי. הסוס של המלך, מטר וחצי. אז אני יכול לעלות עליו. אז המן התכופף, המרדכי דרך על הגב שלו ועלה על הסוס. כשהוא דרך עליו, מה כתוב בגמרא? נתן לו בעיטה. ככה, לא רק דרך, בעיטה. אז אמר לו המן, אלו, אלו, כתוב משלי, מפה ליבך תשמח. אמר לו מרדכי, זה כתוב על אויב יהודי, אויב גוי אנחנו שמחים. יוצא שכל מי שאומר לכם, נפול נבחר תשמח, הולך על גויים, זה נגד גמרא מפורשת, במגילת ט"ז, ואין חלק, אין מסתגיד, זה מחלוקת, יש פוסקים, יש מקום אחר בגמרא כתוב הפוך, זה לא ככה. לכן, הרב סעדיה גאון, כשכתב בסידור שלו, בעניין של קידוש שומרים בליל חג, קורא לשיר של פסח חג ההשמדה. יש חג על השמדה. רבי יוסף קארו לא ראה סידור רב סעדיה גאון. אבל זה שמה. חג ההשמדה שהסתלקנו מהגויים, שראינו באובדנם, ראינו שגמרנו איתם. חוזר למה שאמרנו בהתחלה, בהתחלת השיעור. בהתחלת השיעור אמרתי שלא אמרו הלל ולא אמרו שירה בעת יציאת מצרים. בגלל שעוד לא גמרו את הישועה, עדיין הגוי חי, מי יודע מה שיעשה לנו. כי ואי יציאת מצרים מת על שפת הים, אז אמרו שירה. אז הזמן. זה כתוב בירושלמי. פרק י' של פסחים, והנציב מביא את זה בתחילת אז יושר. עד כאן השיעור שאמרתי לכם, אפשר לחוות את הסרט, חבר, תודה רבה, תודה רבה.